בעצם ההבדל הוא בין חד פעמיות לבין משהו מתמשך, נדמה לי שזה לא תופס את עיקר העניין.
מלין שכר. מלין שכר, אדם שמלין
שכר. כן, מלין שכר בקבוע.
זה גם קיים הרבה.
לא, מלין שכר כל הזמן, לא, מה זה אורח חיים? הוא גם אוכל לא קשר, מה זה אורח חיים? הוא אוכל לא קשר.
זה אורח חיים.
למה זה אורח חיים יותר מאשר להלין שכר? כל הזמן, אתה איש, זה עיסוקו, זאת אומרת להשיג פועלים, אתה כל הזמן מלין את שכרם. זה עבודה לך. אתה בא על חברת תעסוקה, חברת כוח אדם, אני לא יודע.
זה בטוח, אני אומר,
מבחינה חברתית
הוא יכול להמשיך לחשב.
בטח, הוא יודע, הוא יכול לקבל ראשון כשאין כהן. כן, מה פשר העניין הזה, למה... אם הוא כהן, אז בכלל, אפילו כשיש כהן, הוא יקבל ראשון. זה נאמר, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול אמר. זה ממזר, אבל הוא תלמיד חכם. טוב. אז באמת זה רק מתאבן, כן? נגיע לזה אולי בסוף. כי אני חושב שזה הסבר טוב. וקושייה הזאת נשמעה טובה, אבל אני לא חושב שהיא קושייה טובה. היא לא קושייה הלכתית, היא קושייה סוציולוגית, לכן צריך לענות עליה גם במושגים שלא בדיוק הלכתיים. אבל כי מה זה נקרא דתי ולא דתי? אין מושגים כאלה בהלכה. זה אפיון סוציולוגי, אז שאלה סוציולוגית צריך לענות בכלים סוציולוגיים, לא בכלים הלכתיים. אז נראה עוד מעט את הקשר בין סוציולוגיה והלכה. בכל מקרה, נתחיל אולי בסנהדרין. הגמרא שם, בסוגיה של בני נוער, יש שם איזה 4-5 דפים שעוסקים בבני נוער, בדף נ"ו עד דף ס"ח. תנו רבנן, 7 מצוות נסתברו בני נוח, דינין וברכת השם, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים וגזל, ועבר מן החי. אחרי זה יש מוסיפים, רבי חנניה בן גמלה, אומר אף על אדם מן החי, רבי חיבקה אומר אף על הסירוס, רבי שמעון אומר אף על הכישוף, רבי יוסי אומר כל האמור בפרשת כישוף בנוח מוזר עליו, וכו' וכו' וכו'. ואז הגמרא מביאה כל מיני מקורות לכל הדברים האלה, זה פחות או יותר הדיון הרלוונטי מבחינתנו. הרמב״ם בהלכות מלכים, בתחילת פרק ט', מסכם את הדברים ואומר ככה, על 6 דברים, זה הכל מופיע אצלכם בדף המקורות, על 6 דברים נצטווה אדם הראשון, על עבודה זרה ועל ברכת השם ועל שפיכות דמים ועל גילוי עריות ועל הגזל ועל הדינים, אף על פי שכולן הן קבלה בידינו ממשה רבינו, והדעת נוטה להן, מכלל דברי תורה ייראה שעל אילו נצטווה. הוסיף לנוח עבר מן החי, שנאמר אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו, נמצאו 7 מצוות. וכן היה הדבר בכל העולם עד אברהם. בא אברהם ונסתווה יתר עלינו במילה, והוא התפלל שחרית, ויצחק הפריש מעשר והוסיף תפילה אחרת לפנות היום, כן מנחה, ויעקב הוסיף גיד הנשב והתפלל ערבית. ובמצרים נסתווה אמרם במצוות יתרות, עד שבא מוישה רבינו ונשלמה תורה על ידו. כשמסתכלים על המושג הזה של מצוות בני נוח, אז קודם כל בהסתכלות הכי שטחית, יש 7 מצוות בני נוח, כידוע זה לא בדיוק 7, א' יש הרבה יותר, גם מבחינת מה שהם מצווים, וב' כל מצווה, או לא כל, אבל חלק ממצוות בני נוח מכילות די הרבה מצוות משלנו. הרמב"ן כבר כותב על זה בהשגה בסוף השורש ה-14, שאצלהם זה לא מתפרט, אבל למה יצא מחויבים יותר מ7 מצוות. אבל עדיין היחס הוא כזה שכל מה שבן נוח חייב בו, גם ישראל חייב בו, ועוד. נכון? זאת אומרת, כל מה שבני נוח חייבים בהם, 7 מצוות עם כל ההתפרטויות, גם הישראל חייבים בהם. יש קצת הבדלים שעוד נדבר בהמשך, אבל באופן עקרוני, הישראל חייבים בהם, אז מה אפילו אומרת? לי כמידי של בני נוח אסור ולישראל מותר. אז זה בעצם מעורר תפיסה שישראל זה בעצם בנוח פלוס עוד משהו. זה תפיסה, נקרא תפיסה של שתי קומות כאלה. יש בנוח, קומה ראשונה, שהיא גם נמצאת אצל הישראל, ואצל הישראל יש גם קומה ב', זאת אומרת יש עוד תוספות מעבר לקומה הזאת של הבני נוח.
זה אפילו שהקטע שנהרג ולא נהרג הוא קטע אקוטי.
מבחינת העונש, מבחינת המחויבויות. יש הבדלים, יש עוד הבדלים.
כן, לא רק
הבדלים של פרטי
דינים. נהרג ולא נהרג, זה
גם עבר מן החי.
שאלה אם פרטי דינים יכול להיות. יש מקום לדון.
הנושא של הפלות.
נו.
הפלות בני נוח יותר חמור מאשר
ישראל. מה?
זה ממש גאה, זה מניין רצח אצל בני נוח.
גם אצל ישראל יכול להיות שזה רצח.
כמה שכאן.
כמו שפיינשטיין כותב שזה רצח למשל, זה לא פרצח ממש, רק לא נרגים על זה. תלוי, יש לזה מחלקות קצת. טוב, יש פרטים שהם שונים, אבל בגדול אני חושב שזאת התמונה, נגיע עוד לכמה פרטים בהמשך.
יותר חמור, שבן נוח יותר חמור מישראל.
יש כאלה שונים שיותר חמור.
יש פרטים שבן נוח יותר חמור, כן, בניגוד. הגמרא אומרת לכאורה שלא.
למה שבן
נוח
יותר חמור
בפלות כמו
תנגיד?
מה?
למה בן נוח באמת יותר חמור
בפלות? לא. בן נוח שגזל יותר חמור, בכל זה שלא. בן נוח פשוט נהרג על כל עבירה. אז אם ההפלה אסורה, אז צריך להירג עליה. ישראל... יש דברים שהוא נהרג, יש דברים שלא, אז פה יש ספק אם זה בכלל נקרא לא תרצח. כמו שפיינשטיין רוצה לטעון שכן, אבל ברור לכולם שלא נהרגים על זה. מה?
שתי אסורה אצלם בגלל
התרצח. כן. אבל אצלהם כל מה שאסור גם נהרגים עליו. אצל ישראל לא, תלוי...
למה לא נהרגים על זה? כי זה לא בדיוק לא תרצח.
אבל עדיין, יש שיטות שעוברים ממש על לא תרצח. יש מצבים שבהם אתה עובר על עבירה ואתה לא מקבל את העונש שלה. יש מצבים שבהם אתה לא עובר לגמרי, נקרא לזה ככה, אבל עדיין עברת על איסור דאורייתא. אני אומר, אפילו חצי שיעור תיקח. לחלק מהדעות לפחות חצי שיעור, יש חקירה ידועה, אבל לחלק מהדעות חצי שיעור זה כמו השיעור המקורי, רק לא נאנשים. זאת אומרת, אתה עובר על האיסור המקורי, רק לא נאנשים.
לפעמים זה לא
יקרה
רצח,
הוא
לא יבוא
במצב
שהם
יצטרכו להרוג אותו. אני אומר, זה נקרא רצח מבחינת עליו. אבל זה לא, הוא לא מקבל עונש, לא חייב עונש.
אני
חושב
שזה לא מקרה
רצח עד
כמה שהוא לא
מקבל.
זה
היה 100%
רצח,
זה 50%
רצח.
לא הבנתי.
זה לא
100%
רצח, זה
50%
רצח,
זה גם 50% רצח. שאלה לעניין מה? אז כמו שפיינשטיין אומר, לעניין עליו לא, זה 100% רצח. לעניין העונש זה 50% רצח. יש מצבים שבהם אתה עובר על עליו, אבל אתה לא מקבל את העונש. מה קורה בלב שאין בו מייסה? אז יש מחלוקת ידוע, הרשש והחינוך. כן, מחלוקת מן הקצה לקצה שמה. מה קורה במצבים שאתה אותו לב עצמו, ישנם אופנים לעבור עליו עם מייסה וישנם אופנים לעבור עליו בלי מייסה. מה אז? אז יש דעות שאומרות שאם יש אופנים לעבור עליו בלי מייסה, אז אפילו כשאתה עובר עליו עם מעשה אתה לא לוקח.
גם כריכם.
מה? יכול להיות שגם, אני כבר... אז מה, אתה עובר, אבל עליו עברת. ואתה בכל זאת לא מקבל את העונש, למה?
אפילו אם עשית מעשה.
טוב, יש כל מיני, יש לזה לא מעט דוגמאות. גם ביום כיפור אפשר לדון בזה. ארבעת העינויים האחרים, יכול להיות שהם האיסור דאורייתא, אבל הם לא בלי עונש רב, זה מחלקות ראשונים. יש פה דפים למי ש... טוב, אז בכל אופן לענייננו, אז השאלה שמתעוררת, לא שאלה, אלא התמונה שמתעוררת מהרמב״ם לפחות, זה בכלל, אני חושב מהסתכלות בכלל, זו תמונה שישראל בעצם זה בן נוח פלוס עוד תוספת. זה שתי קומות כאלה, יש קומה ראשונה של בן נוח ועוד קומה שנייה שזה התוספת. ככה לפחות נראה בהסתכלות הפשוטה, זה מתקשר
ל... ונשלמה תורה ידו.
כן, עוד מעט נגיע לרמב״ם חזר. אבל עוד לפני כן, בעצם ההסתכלות. הרמב״ם, העניין הזה בעצם מתקשר לנקודה יותר רחבה, כי אנחנו מוצאים בהרבה מקומות בהלכה כל מיני הסתכלויות, למשל יש תוספות בנזיר, איפה בדיוק, לגבי כהן גדול. האם כהן גדול הוא גם כהן אדיוט, עם עוד משהו, או שלא, הוא חפצה חדש, גברה חדש, איך לקרוא לזה, זה החפצה של הגברה. זאת אומרת, הוא משהו אחר. כן, הרוב יותר לא דן בזה, ועוד מקום, צד תמות במקומה עומדת. מה זה צד תמות במקומה עומדת? ששור מועד, יש בו את הצד של התמות, פלוס עוד משהו שנוסף כשהוא מועד. אנחנו יכולים בהרבה הקשרים בהלכה לראות שכשיש מושג מסוים שכולל את המושג הקודם, אז מתעורר דיון האם המושג הקודם עדיין קיים ורק יש עוד קומה ב', או שלא, אחרי שנולדה קומה ב', ממחקה קומה א', ועכשיו משהו אחר. אז גם לגבי הבן נוח יש מקום לשאול את עצמנו מה קורה. בתמונה הפשוטה, לכאורה, זה קומה ב' מעבר לקומה הראשונה, אבל אנחנו יודעים שלפעמים בהלכה כשנוספת קומה ב', אז כבר אין יותר קומה א', אז בעצם זה יצור חדש לגמרי, זה משהו אחר לגמרי. אז הבאתי פה איזה פסקה מהרב קוק, הוא קצת מדבר על זה, באורות ישראל, זאת אומרת, צורתם של ישראל צריכה להתברר אם האנושיות הכללית של תוכן האדם עומדת היא בה בצביונה, כמו שהיא אצל כל העמים, ועליה נבנתה הצורה הישראלית המייחדתה, או שמעקב ועד ראש הכל הוא מיוחד. ברור זה צריך להשתמש בכל מיני מקורות, לא משנה כרגע. זו השאלה שלו בעצם, מה המסקנה? נראה הדבר שמקודם נערך הדבר, שצורת האדם תשתלם בכללותה, ובתור תוספת ויתרון יגלה על האומה המיוחדת רוחה המפואר בעזרת קודש וכו'. אבל נתקלקלו העניינים, ורוח האדם שקע כל כך בכלל, עד שלא היה החול יכול לעשות בסיס לקודש, אלא אם כן יקלקל אותו. והוכרחה גלות מצרים לבוא בתור קור הברזל, שצרפה את צד האדם שבישראל, עד שנעשה לבריאה חדשה. וצורתו החולית נתשתשה לגמרי, והוכל גוי פעם אחת על ידי הגרעין האנושי לצורה שמראשה ועד עקב כולה ישראלית. יעקב ישראל. זאת אומרת, מה שאומר בעצם, זה שבעצם מלכתחילה זה היה מתוכנן להיות שתי קומות, אבל כיוון שהתקלקלו בני נוח, אז ישראל זה צורה חדשה. אני חושב שהמקור שלו זה גמרא בבבא קמא בדף ל"ח. הגמרא דנה שם מעמד בהימודד ארץ. הגמרא דנה שם בדיוק בנקודה הזאת, שראה שבני נוח לא קיבלו על עצמם את השבע מצוות, אז הוא בעצם הטיל את ממונם לישראל, ובעצם הם איבדו את ה... נקרא לזה, את הצלם אדם. טוב, אז הוא טוען בעצם שבסופו של דבר זאת קומה שונה, לא קומה ב', אלא משהו אחר. אני דווקא ארצה לתמוך בתפיסה הראשונה שהוא מעלה, לפחות בהשלכות ההלכתיות. אז לפני ההשלכות ההלכתיות, בוא נראה רגע, א', נחזור לרמב״ם שקראתי קודם, נעשה את זה טיפה דרושים, ואחר כך נעבור קצת לענייני הלכה. אז ברמב״ם, כשקראנו קודם, כשמסתכלים ברמב״ם, יש שני דברים מעניינים שנוגעים לענייננו. הנקודה הראשונה היא עצם מכלול התיאור, מה שאתה בעצם אמרת קודם. כשהרמב״ם מתאר את התיאור הזה, אז הוא מתאר איך ניתנו לעולם 613 מצוות. והוא מתחיל עם זה, 6 מצוות לאדם הראשון, עוד מצווה אחת לנוח, עוד לאמרם ולמשה רבנו נשלמה תורה במצרים, כן? ואחרי זה... יש שם עוד מראה, אפשר היה להוסיף אולי עוד תחנות בדרך, אבל בסך הכל משה רבינו אחרי זה הגיע ונשלמה תורה על ידו. בתיאור הזה עולה מאוד ברור שאותן 7 מצוות שניתנו לבני נוח, מבחינתנו זה היה הנתינה שלהם. זאת אומרת, הרמב״ם בעצם אומר לנו שאותן 7 מצוות ניתנו לנו בעצם עוד לפני הר סיני. בהר סיני נשלמה תורה על ידי משה רבינו. זאת אומרת שהחלק ששייך לבני נוח, הוא כבר היה קיים עוד לפני הר סיני, וזה מה שגם מבחינתנו נשאר. זאת אומרת, אותו חלק של התורה שניתן לבני נוח לפני מתן תורה, גם מבחינתנו הוא עדיין בא משם. ורק אחר כך בא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו. אחרת, הוא היה צריך להגיד, יש 7 מצוות בני נוח, ואז זה היה לבני נוח, אז באה התורה, נתנה את כל תרי"ג המצוות מחדש, לא נשלמה התורה. נוצרה התורה בהר סיני, ואנחנו קיבלנו את כל התרי"ג. התיאור הזה מאוד מצביע לכיוון של השתי קומות. שאברהם מקבל ולא אדם בנוח, אז זה כבר מצווה ליהודים.
אבל
זה לא הגיע מהר סיני,
אלא זה גם כן מצווה קודמת.
כן, נכון. הכל ככה הוא תאר את זה.
כן. עכשיו, בשביל נמיד החקירה הזאת, זאת אומרת, תמיד האינדיקציה לבדוק איזה צד צודק, דווקא בדברים שהם משותפים. האם הדברים שהם משותפים הם בכהן?
מי זה אומר את החקירה?
לא על ישראל, אומר נגיד על כהן גדול. תולד למחלוקת, הרוגות שוקן, אבל נטו שוקן גדול.
פה אנחנו נראה את זה.
לא, מה שאני בא להגיד, שתמיד בודקים את זה
בצדדים המשותפים.
ופה בצדדים המשותפים, הם חייבים להיות זהים, ופה בצדדים המשותפים יש שוני. העונש הוא שוני. זה לא מוכיח, כי זה אחד השני דווקא.
אז לפי התפיסה הזאת, אז למעשה התורה לא הייתה צריכה להתייחס לעבודה זרה, לא
זה ניתן גם בסיני. זה הגמרא מדברת על זה כבר, ואנחנו נגיע לזה בהמשך. דברים שניתנו לבני נוח וחזרו נשנו בסיני, אז השאלה מה, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. בכל אופן, מהתיאור של הרמב״ם, אני לא נכנס לגמרא בכלל, קוראים רמב״ם. מה שעולה מהרמב״ם, זה באמת לכאורה מודל של שתי קומות. קומה ראשונה נבנתה עד הר סיני, היא משותפת לכל באי עולם, או לא עד הר סיני, אלא 7 המצוות הראשונות, לפני אברהם. אז היא משותפת לכל באי עולם, ואחרי זה מתחילה להינתן הקומה השנייה ליהודים. אברהם, אמרם, משה רבינו. בסדר? ככה לפחות נראה התיאור. גם יותר מזה, הרמב״ם מוסיף בתוך הדברים שלו, שהדעת נוטה להם, למצוות האלה. למה הוא אומר שהדעת נוטה להם? קודם כל, זה באמת נכון. רוב המצוות האלה לפחות, זה מצוות שהדעת נוטה להם. הרמב״ם, שימו לב, אומר את זה אחרי השש של אדם הראשון. השאלה אם הוא אומר את זה גם על העבר מן החי של נוח או לא, לא לגמרי ברור. יש מקום לדון אם זה דבר, אם זה מצווה, אם זה חוק או משפט, העבר מן החי. בכל מקרה, באופן עקרוני, מצוות בני נוח זה דברים שהדעת נוטה להם, כך אומר הרמב"ם. מה זה בעצם אומר? אני חושב שזה משתלב היטב עם התפיסה שאמרנו קודם. כיוון שמה בעצם יוצא מהתפיסה של השתי קומות? יש תפיסה ראשונה שהיא אוניברסלית. ושם כל בן אדם צריך להבין שזה צורת האדם, כך צריך להתנהג. זה הדרישה האלמנטרית מכל בן אדם. כיוון שכך גם הדעת נוטה להם, זה דברים שנועדים לסדר את החיים החברתיים, הבסיס, התשתית הראשונית. כיוון שכך, זה גם דברים שהדעת נוטה להם. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו באופן שתהיה לנו איזה נטייה שאנחנו נבין שהדברים האלה הם דברים נחוצים. אחרי זה יש את קומה ב', שזה מצוות שלפחות חלקן הדעת לא נוטה להם, מצוות חוקיות, ושם זה באמת קומה אחרת לגמרי, זה לא הקומה האוניברסלית, זה הקומה הייחודית לעם ישראל. אז אני חושב ששני החידושים האלה ברמב״ם, גם התיאור ההדרגתי וגם ההדגשה הזאת על זה שהשבע מצוות הן מצוות שהדעת נוטה להן, משתלבים לתמונה הזאת שאומרת שיש פה שתי קומות. הקומה הראשונה זה מצוות שכליות, הגיוניות, ככה בונים עולם מתוקן, זה מחייב את כל באי עולם, מצוות שכליות מחייבות את כל באי עולם. אחרי זה יש עוד מצוות שמיועדות רק אלינו. אולי אני אקדים את המאוחר, זאת אומרת, שהבאתי לכם פה את רב ניסים גאון, ידוע, הדברים שלו בהקדמה לשעת פה למטה יותר בעמוד. רב ניסים גאון מקשה בהקדמה, אתם יודעים, זה מוצפת בתחילת מתכת ברכות. אז הוא מקשה שם, אנחנו יודעים שיש שבע מצוות בני נוח.
זה לא הר"ן.
מה?
הניסים גאון הזה זה לא הר"ן.
לא. ניסים גאון זה תקופה של הר"ח בערך. סוף הגאונים, קצת אחרי הגאונים. אבל ניסים גאון שואל, איך זה יכול להיות שאנחנו מקובלנו שיש שבע מצוות בני נוח, אבל האמת שכשמזלזלים קצת בסנהדרין, אז רואים שיש עשרות. 30, משהו כזה. איך זה מתיישב עם המסורת הזאת שאנחנו יודעים שיש שבע מצוות בני נוח, ככה אנחנו יודעים שמבחינת מקורות, המקורות הן מקורות לשבע מצוות, אז הוא אומר שמה, זה הקטע שהבאתי לכם פה, כי כל המצוות שהן תלויים בסברה ובהובנתא דליבה, כבר הכל מתחייבים בהן מן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ועל זרוע אחריו לדורי דורים, והמצוות שהן נודעות מדרך השמועה זה משהו אחר. זה מי שהצטווה, הצטווה, ומי שלא, לא. אז מה רואים כאן? שאם יש דברים שיסודם בסברה, אז הם מחייבים את כל העולם. אז דברים שיסודם בסברה לא יחייבו רק את ישראל. דברים שיסודם בסברה מחייבים את כל מי שמתחייב בהם. אנחנו נראה בהמשך השלכות הלכתיות לעניין הזה.
למה שיחוד דמים
מתקן? מה? עכשיו, נכון שאפשר עכשיו לשאול על הניסים גאון, הרי חלק מהשבע המצוות, הוא לשיטתו לא כל השבע המצוות כנראה אין צריך להיות. מי שמעיין בדבריו שם, אז יש חלק שכן וחלק שלא. ככה פחות נשמע משמע מדבריו. אבל פחות חלק יש שכן. והחלק הזה, השאלה למה הוא נכתב, אם באמת לא צריך לכתוב דברים שהם מסברה, אז למה זה כן נכתב? בסדר, זה כמו מי שדעתי בקל וחומר, שרח וכתב
לך.
זה מצבים שלפעמים התורה בוחרת לכתוב, למרות שדבר יוצא מסברה, מכל מיני שיקולים כאלה או אחרים. לא יודע, יש מקום לדון בזה. יוסי?
אני לא חושב שזה אוטומטי ששפיכות דמים יוצאת מסברה.
בוא נגיד, אצל הראשונים זה ודאי היה אוטומטי.
מבחינת מבחינת סיפור קורות חייו של קין, אלוהים אומר שזה יעניש אותו, בסוף הוא לא מעניש אותו, בונה עיר, הוא חי חיים טובים מאוד. הסיפור במקרא הוא סיפור נורא למוסרי, קין לא נענש.
קין לא נענש,
אבל... לא נענש, שום דבר רע, לא קורה.
מה
הקשר?
מה
הקשר?
מה
הקשר?
מה
הקשר?
מה
הקשר? מה הקשר?
מה
הקשר?
מה
הקשר?
מה
הקשר?
מה
הקשר?
מה הקשר?
מה
הקשר?
מה הקשר? מה הקשר? מה הקשר?
מה הקשר? מה הקשר? מה הקשר? מה הקשר? מה הקשר? מה הקשר?
מה? בסדר, אז הוא לא התנהג יפה, אבל ברור שה...
אבל גם אם כן, הדעת היא דעת שחוד המנזבה...
אף אחד לא מתבקר שהמקרא מצייר את זה כחטא גמור.
אם אתה מתייחד בתור עונש, רק מי שמקבל עונש זה מראה שהמעשה שלו הוא מעשה רע...
מה אם לא שאין בו מעשה, גם זה לא מקבלים עונש, זה מעשה טוב. יש
עונשים,
יש...
אחת הדוגמה שמציגה לנו התורה...
זה אומר שלא נענשים, אבל המעשה הוא עבירה חמורה, זה מצויר בתורה מפורש.
גם במידה וקין לא נענש, עדיין הדעת נוטה ששפיכות דמים זה דבר מפני. גם במידה וקין לא נענש, הדעת נוטה ששפיכות
דמים. הדעת בכל מכן נוטה, אבל הוא אומר, טוב, יש ראייה מהתורה, אז אולי יש מקום לשקול את זה שוב.
שמעתי שיש כאלה שאומרים, רגע, אתה מסתכל על הטבע ואתה רואה ש... הורגים אחד
את
השני, אולי זה
עידון. בסדר, אפשר להתפקח עכשיו, מה בדיוק את הדרה, והדור שלנו הרי תמיד מחופר באקסיומות, אז מי אמר בכלל שזה נכון? לא משנה כרגע, מבחינתי אני מנסה לברך, הראשונים מסתכלים על זה כמשהו שהדעת נוטה לו.
אבל מה
נעשה
את זה? הרב אמר שיש כ-30 מצוות, דוגמאות מסוינות. מה, דוגמאות עכשיו?
חלק מהם הבאתי בגמרא הראשונה. כישוף, סירוס, יש עוד הרבה. יש גמרא עצמה אומרת באיזשהו מקום של 30 מיליון. אז הוא אומר שבעצם דבר שיוצא מסברה, כל אחד חייב בו. אז מה זה אומר בעצם? אם נחזור לרמב"ם, שהשבע מצוות בני נוח, כשהרמב"ם אומר שהדעת נוטה להן, אז הוא בעצם אומר שזה מצוות שבסברה. מה זה אומר שהמצוות האלה מצוות שבסברה? שכל אחד שמבין חייב בזה. זה מצוות אוניברסליות, זה המצוות היסודיות שעליהן חייבים.
למה קישוף למשל זה מצווה
של אדם שלבי שעשו לו לדעת? איך אתה תופס קישוף? אצל הרמב״ם קישוף זה טיפשות. אצל הרמב״ם וסיעתו קישוף זה משהו אמיתי רק אסור. אז טוב, תלוי איך אתה תופס את זה. הרמב״ם אומר זה טיפשות, ודאי שלא צריך להיות טיפש.
למה זה קישוף?
זה לא דבר,
זה לא אמיתי. אנחנו יודעים שיש כוחות...
אתה יודע, הרמב״ם לא יודע, הרמב״ם חשב שאין. זה בדיוק ככה מחלוקת, הרמב״ם טען שזה הכל קשור. אז יש מקום לדון, השתנו הצבעים, יש כל מיני צירופים כאלה או אחרים, אבל כן, חד משמעית, הרמב״ם באופן עקבי גם את ההלכות משמעית מהגמרא. עין הרע בגינה, בתחילת בעבטה, בנטילת ידיים, השמטות עקביות, כל פעם שיש בגמרא איזה שהם דברים מהסוג הזה שבאים לידי ביטוי בהלכה, זה מושמט ברמב״ם. וכל פעם יש תירוצים מקומיים של הנושא כלים, שהוא סבר כמו הסוגיאים והסוגיאים. זה ברור, הוא כתב את זה, זה לא... טוב, אז הגרר צועק עליו כידוע, כן, ביורדיה שם.
חופשייה אורה.
כן, בדיוק. בסדר, אז הדעת נוטה להם, וזה בעצם איזשהם מצוות אוניברסליות, ולכן זה מחייב את כל באי עולם. ובאמת... בשאלות האלה אפשר לדון מבחינת האגדה, רב שלמה פישר בבית ישי, בשני דרושים הוא מתייחס לעניין הזה, מביא מראה מקומות לפה ולשם, יש את הכוזרי הידוע עם החמש דרגות, שנראה שהמדבר זה דרגה רביעית והיהודי זה דרגה חמישית, אז רב שלמה פישר טוען שזה והמקובלים גם נוטים לחשוב שיהודי זה משהו אחר לגמרי, זה לא קומה נוספת. מעבר לבנוח, אני לא בטוח, אני לא יודע למה המעבר מדרגה 4 לדרגה 5 חייב להיות מהפכה גמורה. לא בטוח, בזה אבל בסדר. באגדות קשה מאוד להכריע דברים כאלה, לא רק באגדות, אלא גם מבחינה מושגית, מה זה נקרא קומה נוספת או לא קומה נוספת? כל דבר, רק ידיים ורגליים יש גם לבני נוח, נכון? אוזניים, שכל, לב, יש גם לבני נוח, נכון? זאת אומרת, אז משהו משותף ודאי יש. כל השאלה אם המשהו המשותף הזה נקרא קומה או לא נקרא קומה, זה משהו משותף ודאי יש. אז השאלה הזאת, כשאנחנו דנים בה במישורים המחשבתיים, במישורים של מדרשי חז"ל וכאלה, אפשר להגיד לפה, אפשר להגיד לשם, זה לא אומר כלום. צריך לפרוט את זה לפרוטות הלכתיות. זאת אומרת, צריך לראות האם יש למודל כזה או למודל כזה השלכה הלכתית, ולראות איפה אנחנו עומדים מבחינת ההשלכות ההלכתיות, ואז לבנות מתוך ההשלכות ההלכתיות מה באמת התמונה שעומדת מאחורי זה. לעניין הלכה כזו וכזו, האם זו תמונה של שתי קומות או תמונה של קומה אחת, לכן אני לא אעריך בענייני המדרשים לפה ולשם. טוב, נתחיל קצת בעניינים הלכתיים יותר. יש אולי מקור אחד, הכוזרי הוא מביא אותו לצד של של המודל שזה לגמרי משהו אחר. יש התוספות יום טוב, דן זה המשנה באבות שהבאתי פה, הוא היה אומר חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה לו שנברא בצלם, על תוספות יום טוב על המקום כותב, תמה מאוד על המפרשים שהוציאו את המשנה הזאת מפשוטה, שמה שכתוב פה אדם הם פרשו על ישראל. עכשיו זה רחוק מאוד מהפשט של המשנה, כי הפשט של המשנה מיד אחרי זה כתוב חביבין ישראל. זאת אומרת נראה די ברור שהרישא מדברת על כל בני האדם, והסיפא מדברת על חביבות מיוחדת של ישראל, באמת התוספות יום טוב אומר מה פתאום, זה כל אדם וזה אדם ישראל, והוא מעריך שם בזה שבאמת כל בני האדם יש להם איזה משהו, צלם אלוקים, הם חביבים, שהוא נברא בצלם וכו'. אז זה באמת אולי איזה דוגמה, עוד פעם ברובד הלא מוגדר עד הסוף, אבל של נטייה לכיוון של מודל שתי הקומות. כל בני האדם הם נבראו בצלם, הכל, יש איזושהי קומה משותפת שמחייבת את כולם, ויש בהם משהו אלוקי, וקומה בית זה יהודים, זה ייחוד נוסף. טוב, אבל אנחנו בענייני הלכה יותר. אז נחזור עוד פעם לרב קוק במקום אחר, הוא אני חושב הולך לשיטתו. בתחילת ספר עץ הדר הוא דן באתרוג מורכב. והוא מביא שם את שיטת הלבוש שפוסל אתרוג מורכב בגלל שנעברה בו עבירה. גם בני נוח הם מוזרים על ההרכבה שם, ככה הוא כותב על לבוש, עוד דוגמה, מוזרים על ההרכבה, ולכן זה דבר שנעשה בו עבירה, אפילו אם המרכיב היה בן נוח. כך אומר הלבוש. אז הרב קוק מתפלמס איתו שם, האם זה נכון, מה טיב הציוויים של בני נוח, ואיך זה מתייחס לציוויים של ישראל. בכל מקרה, בתוך הדברים, הוא מביא כמה דוגמאות שבהן אפילו ברובד המשותף, מה שאתה אמרת קודם, שלבני נוח ולישראל, עדיין אנחנו מוצאים הבדלים בין החיובים של בני נוח והחיובים של ישראל. לדוגמה, אנחנו יודעים שמפרקצת מותרת לישראל ואסורה לבני נוח, נכון? בהמה שנשחטה כדין. אבל היא עוד לא מתה, היא עוד מפרקצת. אז ישראל מותר להם כבר לאכול אותה, זה לא נקרא עבר מן החי. אבל את בני נוח זה נקרא עבר מן החי, אסור להם לאכול אותה. דוגמה אחת. עכשיו, יותר מזה שזו דוגמה אחת, זה גם דוגמה לחומרה. זאת אומרת, בנוח אסור בזה, וישראל מותר. זאת אומרת, זה עוד יותר קיצוני מה שסתם הבדל. בסדר? דוגמה נוספת, בנוח הייחוס שלו הוא אחרי האימא. וישראל הייחוס שלו זה אחרי האבא. הייחוס, לא היהדות, כן? הוא אחרי האבא. זאת אומרת, למה? זה דומה למפרקס. זאת אומרת, יש...
מה? מה המשמעות של
יחוס? זה במצרי, הוא מצרי, ראשון, שני, שלישי. יש הבדלים בין גויים לכל מיני דינים. בני כתורה חייבים במילה לפי הרמב״ם. יש כל מיני דינים על... אז הרב קוק אומר שמה שמשותף להבדלים האלה, לפחות לאותם הבדלים שהוא מביא, אני חושב שיש עוד, אבל אותם הבדלים שהוא מביא שם, זה נקודה מאוד מעניינת. הטענה שלו זה שמה שמשותף זה שבני נוח הולכים אחרי המציאות הטבעית. וישראל הולכים אחרי ההלכה. זאת אומרת, אם אני שוחט בהמה כדין, אז מבחינת ההלכה, הבהמה הזאת מתה. היא נשחטה כדין, מה אכפת לי שהיא מפרקסת? המעשה ההלכתי נעשה בה.
לא,
אז כיוון שכך...
האיסור לא לאיסור לאכול בהמה חיה, האיסור לאכול בהמה לא שחוטה.
לא, עבר מן החי, את דבר עכשיו. שחיטה היא עברה שחיטה, אין בעיה. אבל גויים לא צריכים שחיטה בכלל, אז הדיון הוא בכלל לא על שחיטה. הדיון הוא על עבר מן החי. אז לגבי עבר מן החי, אחרי שהיא עברה שחיטה כשרה, מבחינת ישראל היא מתה. זה לא עבר מן החי, אפשר לאכול את זה. מבחינת בני נוח לא, למה? כי במציאות היא חיה, היא עברה מעשה הלכתי של שחיטה. והדינים לגבי ישראל נקבעים על פי ההלכה, על פי רובד מופשט, הם חיים באיזו ספירה יותר מופשטת, לא לפי המציאות הטבעית, ולכן ההלכה קובעת את הדינים שנוגעים אליהם. לעומת זאת הבני נוח, הבהמה חיה, היא לא מתה, אז היא חיה, זה עבר מן החי, אסור לאכול. אותו דבר אומר היחס, אם אתה הולך אחרי האמא, זה המציאות הטבעית, אנחנו יודעים, הבן הוא בן של האמא. נכון? אצל ישראל הולכים אחרי האבא, האבאות נקבעת על פי חזקה. לא על פי המציאות, ברור שזאת מציאות, אבל אנחנו לא יודעים את המציאות.
אם נדע את המציאות אצל גוי.
מה?
אם נדע את המציאות אצל גוי.
התורה קובעת איזשהו חוק כללי, לא נכנסת עכשיו לכל מקרה לגופו. החוק הכללי אומר שאנחנו הולכים אחרי האמא ולא אחרי האבא. יש פה עוד בעיות שאין שם בכלל את החזקה, לא רק שלא הולכים אחרי החזקה. אין רוב בילות אחר הבא. אין רוב בילות אחר הבא, זו מציאות. זאת הטענה, לא, יש פה מה לפלפל עוד, אני לא אכנס לזה כאן. אבל בכל אופן, הטענה שגם שם אותו דבר, אצל ישראל הדברים נקבעים על פי עיקרון הלכתי, לא מציאותי. ההלכה אומרת שהאבא זה האבא, כי יש חזקה כזאת. אצל הגויים, ההלכה נקבעת על פי המציאות, הוא בן של האמא, במציאות רואים את זה, אז האמא היא הקובעת את היחס. דוגמה שלישית הוא מביא, מה? בעת אדר, תחילת הספר שם. בדוגמה השלישית שהוא מביא, יש הראש כותב ששיעורים לא ניתנו לבני נוח. תשובת הראש ידועה על זה. החתם סופר מסיק מכאן בתשובה שגדלות של בן נוח היא ממתי שהוא הגיע להבנה. לא כי 13 או שתי שערות נגיד או משהו כזה, אלא ממתי שהוא מבין. אז הוא אומר עוד פעם, מה הרעיון? אותו דבר, זאת אומרת אצל הגוי זה שאלה מציאותית, עובדתית, טבעית. אם הוא מבין, אז הוא נקרא מחויב. ואם לא, אז אצל ישראל יש קו הלכתי, פורמלי, לפי ההלכה. ההלכה קובעת מתי אתה חייב, לא המציאות מגדירה את זה, אלא ההלכה מגדירה את זה. אז בעצם הוא שוזר את ההבדלים ההלכתיים, לפחות את אלה שהוא מביא, בעצם על איזה חוט אחד. שאצל ישראל ההלכה נקבעת על פי הכללים ההלכתיים המופשטים. על פי דברים רוחניים. אצל הגוי זה נקבע על פי המציאות הטבעית, העובדתית הפשוטה. אבל בשורה התחתונה בעצם, יוצא מכאן, בדיוק במה שאתה הערת קודם חגי, אם אנחנו רוצים עכשיו לבדוק האם זה שתי קומות או קומה אחת, איפה צריך לבדוק את זה? בקומה התחתונה. לראות האם בקומה התחתונה ישראל ובני נוח יש להם את אותם דינים. אם בכלל מתי ימנה, זאת אומרת אם בתוך כל ישראל יש בן נוח רק פלוס עוד משהו, אז הייתי מצפה שבאותם דברים ששייכים בבן נוח, הם יהיו זהים לחלוטין אצל ישראל.
נכון? לעומת זאת, אם זה משהו אחר לגמרי, אז יכולים להיות גם הבדלים. אנחנו רואים שיש הבדלים. ואז באמת, הרב קוק לשיטתו, זה בסדר גמור, הוא באמת תופס שהישראל זה קומה אחרת לגמרי, במקום הקודם שהבאתי. איך מבינים את זה אם אנחנו מקבלים מודל של
שתי... כמו שאמרתם קודם, שגם אם נאמר שזה קומה מעל, אבל אותו סולם, עדיין יכול להיות שבעצם העובדה שהוא עלה שלווה בסולם,
נכון, לכן אני באמת חושב שהראיה הזאת היא לא ראיה חד משמעית, מה שאתה אמרת קודם, זה שלפעמים העובדה שיש לי את קומה ב' מקרינה על קומה א'.
אז כל הנושא
בעצם מתפשמים. לא, אנחנו נראה איפה לא. זה נכון שזה מטשטש מאוד את ההגדרה, אבל עדיין ברור, אתה יכול להגיד, ברגע שישראל חיים וראשם בספירה הרוחנית, אז הכל נקבעת לו בספירה הרוחנית. הדינים שהם חייבים בהם זה כמו בני נוח, השבע המצוות, בקומה התחתונה. אבל איך מגדירים, מתי חייבים, מתי מגיע רף החיוב, זה נקבע על פי הספירה שהיא שייכת אליהם. אז יש משהו משותף, יש משהו שהוא לא משותף. אבל זה לא בהכרח אומר שתמיד הצד המשותף יגיד לנו את התשובה חד משמעית. לפעמים קומה ב' מקרינה על קומה א'.
אבל אז אין שום משמעות לעובדה שזה קומה א' על קומה ב' על קומה ב'.
לא, יש, אנחנו נראה את המשמעויות, יש, אז אני עובר שלב שלב. הגמרא בבבא קמא, בדף קוף י' ג' מביאה ברייתא כזאת, יש לכם את זה פה אני חושב, נכון? כן. ישראל הוא כנעני אנס. ככה הנוסח בגמרא, יש שם בצד, במסורת הש"ס, יש גרסאות שזה גוי. ישראל הוא כנעני אנס, שבאו לדין, אם אתה יכול לזכהו בדיני ישראל, זכהו, ואמור לו כך דינינו. בדיני כנענים, זכהו ואמור לו כך דינכם. זאת אומרת, תעשה לו, תבחר מגמתית את מערכת המשפט שלפיה אתה שופט את הצמד הזה, באופן כזה שהישראל תמיד יזכה. וכל פעם יש לך את הצידוק, אם אתה הוא זוכה בדיני ישראל, תשפוט אותו בדיני ישראל ותגיד כך דינינו, מה אתה רוצה? זה הדינים שלנו. אם הוא זוכה בדיני בני נוח, בדינים שלהם, אז תשפוט אותו בדינים שלהם, מה אתה רוצה? זה הדינים שלכם, יש לך טענה, אני דן לפי הדינים שלכם. אז זה מה שהגמרא אומרת. הגרסה, מה זה, מה ההבדל בין כנעני אנס לבין גוי?
זה מתאים להגדרה של בג"ץ, זה לא עומד במבחן.
זה שאלה משפטית אגב מאוד מעניינת, זה נקרא בעולם המשפט, זה נקרא משפט בינלאומי פרטי. משפט בינלאומי פרטי זה מה קורה כשמישהו במערכת משפטית אחת עושה חוזה עם מישהו במערכת משפטית אחרת. עכשיו, שתי המערכות המשפטיות מתייחסות אחרת לחוזה הזה נגיד. או יש איזשהו עסק ביניהם, יזיק את השני, לא משנה, איזשהו סכסוך משפטי ביניהם. אז לפי איזה מערכת משפטית דנים? יש משפט בינלאומי כללי, שזה משפטים בין אומות.
אג לא יכול לעבור פה.
מה?
אג לא יכול לעבור פה.
לא שומע.
בית הדין הלאומי.
אה, אני יודע, אולי, אבל זה לא כל שני אנשים שיש להם סכסוך בפנימה. הוא אחראי על משפט בינלאומי ציבורי. ואני מדבר, זה בדיוק ההבדל, זה משפט בינלאומי פרטי, כל בית משפט בכל מדינה שופט אותו, ויש כללים איך עובדים במשפט בינלאומי פרטי. לא שהם כל כך ברורים וחד משמעיים, אבל יש כללים כאלה.
אבל יש בעיקרון ללכת אחרי בית דין של העובר או אחרי בית דין של הנתבע.
בסדר, זה כבר שאלה, זה כבר שאלה איך לעשות את זה. כן, יכול להיות שמדינה אחת אומרת שזה לפי התובע, והשנייה אומרת לפי הנתבע. הרי לא, אין חוק בינלאומי שמגדיר את כל הדברים, אין מה שהתגבש.
מה?
אם אפשר לבוא מנוסח אשכנז ונוסח ספרד, אחד שנראה לו יותר. נתן לי לב
שבדרך כלל אלה
שמתפעלים מנוסח אשכנז אומרים שאפשר לבוא לאשכנז, אלה שמתפעלים נפטר, אז לא אחרי. האמת היא שאפשר לבוא לשניהם, זה לא... אם נראה לך שזה קרה, אז זה קרה. אני אגיד זה מתי שאין לך עמדה, כאשר יש לך עמדה, זה לא... יש לך מנהגים. טוב, אז נעזוב את זה עכשיו. בכל אופן... אז פה, מה זה כנעני אנס? כן? מה ההבדל בין כנעני אנס לבין גוי? יש פה שתי גרסאות בגמרא.
אז גרסה של כנעני אנס נשמעת קצת יותר, נקרא לזה, מוסרית.
נכון? כי בעצם אתה אומר, הרי אתה מתעתע בגוי הזה, אתה בעצם רוצה לזכות את הישראל, נכון? אתה מתעתע בו. אם הוא כנעני אנס, אלים כזה, אז בסדר גמור, צריך להשתמש בכל אמצעי כדי להציל את הישראל מפניו. אבל אז עולה השאלה, מה עושים עם גוי רגיל? לא כנעת, סתם גוי, בא גוי, משפט בינלאומי פרטי, עוד פעם, בא גוי, בא יהודי, והשאלה היא מה...
הגרסה לא מחליפה את רק את המילה כנעני, מחליפה את שני המילים?
ככה אני הבנתי, אבל אתה יודע מה שאתה שואל, אני כבר לא בטוח באמת.
לא, לפי איך שזה כתוב, מחליפה את שניהם.
לא,
ומה כתוב שם איך אני גמרא? לא, יש גורסים זה תוספת שלי. בגמרא אין יש גורסים, בגמרא זה כוכבית למטה גוי. זאת אומרת, אני רק הכנסתי את זה פה כדי שתראו את זה מול העיניים.
זה כוכבית, זה כוכבית אחרי התנעניה או אחרי
העמת. אני לא זוכר כבר, צריך להיות שם.
ברור,
כן, זה יכול להיות שזה סתם עם הצנזור, זה לא... טוב, בכל אופן, אז... לפי הגרסה של כנעני אנס, עולה כמובן השאלה מה עושים עם גוי מטורבת. גוי נורמלי, לא רשע. גר תושב. מה עושים עם גר תושב? כי בעצם שבע מצוות בני נוער, גוי צדיק, שומר אמונים. מה עושים איתו? אז באמת הרמב״ם, כשהוא מביא את ההלכה הזאת...
אבל פשוט שאומרים גוי הכנעני לא שומר
שבע מצוות בני נוער. אז באמת הרמב״ם אומר, לא, אז יכול להיות שאז גם לפי הגרסה של גוי עולה אותה שאלה, זה לא משנה, זה כבר תלוי.
אחת ההגדרה כשאומרים גוי
הכוונה
היא שהוא לא קיבל על
עצמו, אני חושב, לא? אבל אם, אני לא יודע.
יש
גוי
ויש...
אני לא חושב,
שאני
לא יודע אם יש בזה...
לא, יש פה,
יש פה. כן? יכול להיות, אני לא מכיר את זה. בכל מקרה, ברמב"ם רואים אבל איך הוא למד. ברמב"ם רואים איך הוא למד, הוא כותב ככה. מופיע גם אצלכם, בהלכה, פרק י' הלכה י' ב' ממלכים. אני מדלג שתי שורות. היה ישראל ועקום, אם יש זכות לישראל בדיניהם, דנים לו בדיניהם. ואומרים לו, כך דיניכם. ואם יש זכות לישראל בדינינו, דנים לו דין תורה ואומרים לו כך דינינו. עד כאן זה עקום. מה זה עקום? אז עוד פעם, תמיד השאלה אם זה עקום, זה... מה זה בדיוק הדבר הזה? זה באמת עובד כוכבים, הכוונה כל גוי. אומר הרמב״ם, ויראה לי שאין עושים כן לגר תושב, אלא לעולם דנים לו בדיניהם. אז הרמב״ם אומר, גר תושב, לא משנה כרגע מה קורה עם הגמרא, גר תושב דנים לו תמיד בדיניהם. מה שהגמרא אומרת זה רק על גוי או על כנעני ענת. אבל גר תושב, גוי צדיק, אז דנים לו תמיד בדיניהם. ואז שלמה פישר שואל, זה עוד פעם בית ישעיהו, הוא מתייחס לזה גם בספר ההלכתי שלו, שלמה פישר שואל, מה ההיגיון בזה?
למה דווקא בדיניהם?
כן, אז אומר, ממה נפשך? זאת אומרת, בעצם ההיגיון היה צריך להיות שאנחנו נבחר איזושהי מערכת שמשותפת לשני הצדדים, נכון? כך צריך בעצם, רק אין דבר כזה, זה שתי מערכות שונות. אז מה לעשות? צריך לבחור אחת מהם, אין ברירה, צריך לפתור את הסכסוך הזה. אבל אם אתה בא לבית דין של ישראל, אז מה ההיגיון אומר? שאתה תלך לבית הדין הרבני, והם ידונו לפי החוק האוטומני. איזה מין היגיון? אם אתה כבר הולך לשם, אז שידונו בדין שהם רגילים לדון. ושהם יודעים גם לדון. מה ההיגיון בזה? אז מה הוא אומר שם? הוא אומר שם בדיוק, זה מה שהוא טוען. הטענה היא שדנים לו בדיניהם, כי זה באמת משפט משותף.
אבל אם אתם רואים בכלל מתי ימנה, אז המשפט הזה יותר טוב.
זה מה שאני אומר.
אבל יותר
לא
טוב דינינו.
לא.
זה כולל
לדיניהם. הפוך. אז מה בן נוח אבל לא? בן נוח לא שייך לקומה ב', הישראל שייך לקומה א'.
אנחנו
רוצים את המכנה המשותף של שניהם. מה שייך לשניהם? מה ששייך לשניהם זה בדיוק המשמעות של שתי קומות. שמה ששייך לשניהם זה המשפט בני נוח. נכון, אצל הישראל יש עוד משהו. אבל מה ששייך לשניהם זה בן נוח. אז אם אני מחפש באמת איזושהי מערכת משותפת שאפשר לדון ביניהם, זה יהיה משפט בני נוח. ואז הביטוי...
אין הכוונה לדינים של, לא יודע, של אנגליה.
תכף נראה למה הכוונה.
אין הכוונה לאוטומניה, הכוונה לדינים של בני נוח.
זה משפט האוטומני במילים אחרות, או האמריקאי, או מה שאתה רוצה. תכף נראה, עוד מעט, זה מחלוקת, רמב"ם ורמב"ם.
למה דווקא הם עוד לא?
מה?
למה הם עקום עוד לא?
כי לעקום לא חייבים שום דבר, את העקום צריך לטרטר וזהו. מדבר רק על גויים שהם בני אדם. גר תושב זה, צריך להבין, גר תושב זה לא פריבילגיה. גר תושב זה גוי שממלא את חובתו האלמנטרית, עושה שבע מצוות בני נוח, זאת אומרת הוא מתנהג כמו בן אדם. לא, זה כן משנה. זה הטענה, זה כן משנה. לא, ההוא לא מגיע לו אפילו שנדון אותו בדין המשותף, זה הנקודה. אין, אתה לא חייב לו כלום. זה כמו מישהו שלא עושה מעשה עמך, רק בגוי, זה מישהו שלא עושה מעשה בני אדם בכלל. עמך במובן של הקומה א', לא במובן של קומה ב'. הוא לא עושה מעשה עמך במובן של קומה א'. בסדר? אז זה בעצם אומר שהמשפט של בני נוח זה בעצם משפט ששייך גם לישראל וגם לבני נוח, וזה מצביע אני חושב בצורה די חזקה על העניין הזה של השתי קומות, שבעצם אנחנו רואים שבעצם משפט הבני נוח הוא גם המשפט שלנו, רק לנו יש עוד תוספות. בסדר, לבני נוח זה לא שייך, אז עושים את המכנה המשותף. עכשיו בעצם מה זה באמת משפט בני נוח שאלת? אז האמת שזה מחלוקת רמב״ם ורמב״ן כידוע. הרמב״ם אומר שבני נוח הצטברו על הדינים. אז הרמב״ם כותב, גם כן צילמתי לכם,
בסוף פרק ט' ממלכים, וכיצד מצווים היום על הדינים, חייבים להושיב דיינים ושופטים בכל פלך ופלך, לדון בשש מצוות אלו, ולהזהיר את העם. שימו לב, מה עושים? מה זה מצוות הדינים? למנות דיינים, שמה תפקידם? לוודא את הקיום של שש המצוות האחרות. נכון? זאת אומרת, בעצם המצווה הזאת רק משלימה, הוא מוודא שבני נוח יעשו את שש המצוות האחרות. זה לא מערכת משפטית בפני עצמה. דינים זה למנות דיינים שתפקידה מה? לדאוג לשש המצוות האחרות. כך אומר הרמב״ם. ואומר הרמב״ם, ובכאן הוא מסביר את אנשי שכם. הוא אומר, ובנוח שעבר על אחת משבע מצוות אלו יארג בסייף. ומפני זה הם התחייבו כל בעלי שכם הריגה, שהרי שכם גזל, והם ראו וידעו ולא דנו. ובנוח נהרג בעד אחד ובדיין אחד ולא התראה, ועל פי קרובים. אבל לא בעדות אישה ולא תדון אישה להם. אז אומר הרמב״ם, למה בני שכם התחייבו הריגה? הרי רק שכם היה השם. אז למה כל אנשי החמור, כן? אז למה כל בני העיר שם נהרגו? אז הוא אומר, בגלל שהם לא מינו דיינים, לדון אותו. ואם מינוי דיינים, כל עבירה של בני, זאת עבירה של בני נוער. וכל עבירה של בני נוער, הם חייבים איתה בצי. עכשיו השאלה מה יעקב רצה מהם. זה דיון אחר כבר. בסדר? אבל ככה הרמב״ם אומר. אומר הרמב״ן על פרשת וישלח, שם בפסוקים האלה הוא חולק על הרמב״ם, והוא אומר שדינים, הכוונה מערכת משפטית, הגויים חייבים בכל חושן משפט. חושן משפט שלנו. הגויים, זה נקרא מצוות דינים. זאת אומרת, כל הדינים שניתנו לנו שייכים גם לבני נוח. כמו שבעבודה זרה, כמו שבכל הדברים אחרים, גם דינים. מה שאנחנו קיבלנו עובר אליהם. כך אומר הרמב״ן. מה אומר באמת הרמב״ם? מה הרמב״ם חושב שאין לה... אז לפי איזה חוקים הבני נוח צריכים לדון?
כל אזורי, כמה לעצמו, אבל תחת איזה...
או, אז עכשיו, החזון איש כותב בבבא קמא, קופיות נדמה לי, אז הוא כותב שבאמת ברור שגם הרמב״ם אומר שבני נוח צריכים לחוקק לעצמם חוקים, זה לא עולם הפקר. הם רק לא מחויבים לחושן משפט שלנו. והנה החוק האוטומני או החוק ה... כן, רגע, ככה החזון איש אומר. החתם סופר לומד לא כך, למרות שלהלכה זה דומה מאוד, אבל בלמדנות זה שונה קצת, הוא טוען שזה קשור לגזל. הרי גזל זה אחת המצוות שהם חייבים בהם, אפילו פה בשכם הרי כתוב שזה גזל, זה האחרונים עושים איזה הרבה צים מצרים, שאשת איש זה איסור גזל. אז זה לומדים מהרמב״ם הזה, שלקחת אשת איש יש בזה גם אלמנט של גזל. בכל אופן, אז החתם סופר אומר, הרי אחת המצוות זה גזל, ומה זה גזל? אסור לי לקחת ממון שלך. אבל איך אני יודע מה זה ממון שלך ומה לא? צריך מערכת משפטית שתקבע מי בעלים ומי של מי כל ממון למי כל ממון שייך. אז בתוך מצוות גזל בעצם נכללת מערכת משפטית שלמה. איזה מערכת משפטית? נראה מהרמב״ם זה לא המערכת שלנו. זה ככה לפחות סביר, למרות שאולי אפשר אפילו לקחת אותו ממש עד הרמב״ן. ולהגיד שאוקיי, גזל כמו שאצלנו גזל, זאת אומרת הכל אותו דבר. מה?
למה בעצם לא?
כן, זאת אפשרות, למרות שרוב המפרשים של הרמב״ם לא לומדים כך, הם מבינים שבני נוח צריכים לחוקק לעצמם איזושהי מערכת חוקים שתהיה סבירה והגונה. אז מה זה אומר? עכשיו שאלת קודם, כשישראל ובן נוח מגיעים לפנינו לדון, אז דנים להם בדיניהם, אם זה גר תושב, דנים לו בדיניהם. מה זה דיניהם? המשפט העות'מאני? אז לפי הרמב״ם כן. לפי הרמב״ן אין בכלל משמעות לדיון, כי דיניהם ודינינו זה אותו דבר, שניהם חייב, כולם חייבים בחושן משפט. זה לכאורה ראייה נגד הרמב״ן, הגמרא הזאת. אלא אם כן הוא לא מקבל את הסברה הזו של הרמב״ם על גר תושב, הרי זה רק יראה לי, נכון? אז יראה לי של הרמב״ם, זה הולך לשיטת הרמב״ם כמובן. הרמב״ן לא יגיד שום דבר, הרמב״ן... אז בכל אופן, אבל לפי שיטת הרמב״ם, אז באמת דנים לפי המשפט העות'מאני, כן? יושבים בית דין רבני וידונו לפי, לא יודע, תלוי מאיפה הגוי שאיתו דנים. לפי המשפט שלו, כך ידונו לו. טוב, אז מה זה אומר בעצם? זה בעצם אומר עכשיו כך, יש לו, בכל זאת מתעוררת פה איזושהי בעיה, אנחנו ממשיכים עם הרמב״ם. מתעוררת פה בכל זאת איזושהי בעיה, מודל של שתי קומות, אנחנו ביססנו אותו קודם, על התפיסה שאומרת שיש מצוות שהדעת נוטה להן, וזאת קומה שכולם מבינים שכך צריך להתנהל חיים אנושיים, זה הדבר האלמנטרי, וכיוון שכך כולם חייבים בזה, גם בני נוח וגם ישראל. ועל זה יש את הקומה המיוחדת של ישראל, שהיא לא סברה פשוטה, מה שהצטבנו, שזה קומה ב'. עכשיו, ברמב״ם לא יוצא כך. מצד אחד כן יוצא שזה שתי קומות, מצד שני, אבל שימו לב מה יוצא פה. הבני נוח שמצווים לחיות חיים מוסריים והוגנים והכל, יש להם מערכות משפטיות אחרות. למה יש חושן משפט שהוא לא זה? למה? מה, אנחנו לא מצווים בחיים מסודרים ומאורגנים? הרי אמרנו שזה מסד אוניברסלי, זה כולם חייבים בו, כל בני אדם. גם אנחנו, הקומה א' שלנו, זה קודם כל להיות בני אדם. אז איך זה יכול להיות שהמערכת המשפטית של בני נוח היא שונה מהמערכת המשפטית שלנו לפי הרמב״ם? היה צריך להיות, בדיוק אותו שיקול שתראית קודם חגי, היה צריך להיות שהמערכת המשפטית תהיה אותו דבר. במובן הזה דווקא הרמב״ם מתאים יותר למודל הזה של השתי קומות, בסברה. זאת אומרת, אם לא, לא רק מתחשבנים, אלא גם חושבים מה זה אומר, בסברה זה, זה נראה בעייתי. אז האמת שזה לא כל כך בעייתי, ותראו את הנוסח של, של דרשות הר"ן. שם יש אמירה חזקה מאוד. הר"ן כותב כך, הוא בדרוש 11, זה דרוש מפורסם שלו, רובם חושבים שזה הר"ן הרגיל, מגירונדי, זה לא לגמרי בטוח, אבל ככה בדרך כלל מקובל לחשוב. דרוש י' א' שלו בעצם עוסק ביחס בין משפט המלך למשפט המשפט ההלכתי הרגיל. וזה כידוע, יש מודלים שונים בראשונים מה היחס בין שני המערכות האלה. הר"ן הוא בהחלט במודל הכפול. זה אומר כך, שכמו שהחוקים שאין להם מבוא כלל בתיקום, הכוונה בתקומת, כן, הסדר המדיני, והם סיבה עצמית קרובה לחול השפע האלוקי, הנה זה נוסח של הכוזרי כזה, כן, משפטי התורה יש להם מבוא גדול, ואפשר שהם היו פונים יותר אל העניין אשר הוא יותר נשגב במעלה, ממה שהם היו פונים לתקן קיבוצנו. כלומר, דיני התורה, מטרתם זה חלות השפע האלוקי עלינו, ולאו דווקא לתקן את החיים הקיבוציים שלנו. כי התיקון ההוא, התיקון החברתי, המלך אשר נעמיד עלינו ישלים עניינו. את התיקון החברתי זה תפקיד המלך, לא תפקיד ההלכה. אבל השופטים והסנהדרין היה תכליתם לשפוט את העם במשפט אמיתי, צודק בעצמו, שימשך ממנו ידבר העניין האלוקי בנו. זאת אומרת, המטרה של חושן משפט, לא של תומה וטהרה, המטרה של חושן משפט זה שיחול עלינו השפע האלוקי, זו מטרה רוחנית. זו לא מטרה של לסדר את החיים החברתיים. לסדר את החיים החברתיים זה תפקיד של המלך. ולכן הוא אומר שהמשפט שלנו שונה ממשפט בני נוח. ועכשיו הוא אומר ככה, תראו עוד יותר מזה. כן, היה תכליתם לשפוט את העם משפט אמיתי וצודק בעצמו, שימשך ממנו ידבר העניין האלוקי בנו. ישלם ממנו לגמרי סידור עניינן ההמוני או לא ישלם? לא אכפת לי אם בסופו של דבר זה יביא לחיים צודקים ומאורגנים יותר או לא. המטרה שלנו היא מטרה שונה. חול השפע האלוקי, עבודת השם, זה מטרות רוחניות. ומפני זה, שימו לב משפט חזק, ומפני זה אפשר שימצא בקצת משפטי ודיני האומות, ממה שהוא קרוב יותר לתיקון הסידור המדיני, ממה שימצא בקצת משפטי התורה. זאת אומרת, אם ניקח את המערכת המשפטית האוטומנית, בהחלט יכול להיות שיש אספקטים מסוימים שהיא יותר הגונה ומוסרית מהחושב משפט. למה? כיוון שהמטרה שלה זה הגינות ומוסר, זה הכל, חוץ מזה כלום. בהנחה שזו אומה מתוקנת, כן? אצלנו יש מטרות אחרות, זה אילוצים, לפעמים זה מתנגש. אז אנחנו צריכים לעשות דברים שעושים כל מיני תיקונים, לא יודע מה. אז זה מתנגש לפעמים, אנחנו לא נצליח להוציא את הצדק עד הסוף. וכיוון שכך אנחנו מוצאים לפעמים במשפטי האומות דברים שהם יותר צודקים ויותר מוסריים מאשר בחושן משפט. והוא ממשיך אחרי זה, ואין לנו חסרים בה. אבל זה לא חיסרון שלנו, למה? כי כל מה שיחסר מהתיקון הנזכר היה משלימו המלך. ונמצא שמינוי השופטים היה לשפוט משפטי התורה בלבד, שהם צודקים בעצמם, הכוונה לא צודקים בשביל החברה, אלא צודקים מבחינת עצמם. ומינוי המלך היה להשלים תיקום הסדר המדיני, וכל מה שהיה נצטרך לצורך השעה, וכאשר לא יהיה מלך בישראל, השופט יכלול שני הכוחות, כוח השופט וכוח המלך. כי מתי שלא היה מלך, הסנהדרין היה להם גם תפקיד של מלך. בחז"ל הרבה פעמים רואים, בית דין מתקנים את הדרכים. נכון? מועד קטן. מה זה בית דין מתקנים את הדרכים? מה הם סולל בונה? למה בית דין צריכים לעשות את זה? כי זו הייתה תקופה, בבית שלי לא היה מלך. אז הסמכויות של המנהל המדיני, המנהל השוטף, נמסרו גם הם לבית דין. בעצם מלך צריך לנהל את החיים החומריים, את החיים החברתיים. אבל כשאין מלך, אז בית דין צריכים לוקחים את שני התפקידים. זה מה שאומר בעל דרשות הר"ן. אז זו טענה מאוד חזקה. זאת אומרת, בעצם הוא אומר כך, למעשה מערכות משפטיות אחרות לפעמים יהיו יותר צודקות מהחושן משפט. למה? כי החושן משפט יש לו אילוצים, הוא צריך להגיע לעניינים רוחניים כאלה או אחרים. אבל זה לא חסר, למה? כי במקום שיהיו עיוותים קשים מדי, יש לנו את המלך, הוא יטפל בעניין, הוא יכול לדון לא באופן של חושן משפט, במערכת משפטית שונה, שמטרתה רק להשיג סדר, כמו בית דין מקים ועונשים שלא מן הדין. כל הדין אגב של בית דין שמקים ועונשים שלא מן הדין, גם הוא שייך לבית דין שמתקנים את הדרכים. זה בעצם המלך היה צריך לעשות את זה. כשאין מלך, אז הבית דין עושה שני התפקידים. בעצם זה אמור להיות משפט המלך, לקוד ולאחר שלא מן הדין.
מה שנחצר.
לא, לא, המלך אתה מפורש, המלך מפורש דן לא לפי ההלכה, לא רק בלקונות. אפשר לראות את זה, יש לזה השלכות, הנה דוגמה, הבאתי פה דוגמה. הדוגמה שאני מביא, למשל, ששם רואים את זה בצורה יפה, זה חמדת ישראל, מה שקראנו בהתחלה. הוא מדבר שם, מה קורה במשפט המלך, במשפט בני נוח, האם במשפט בני נוח יש את הכלל אין אדם משים עצמו רשע? אז הוא מביא ראיה, הוא אומר שכן, שאין, סליחה, כמו שיטת החינוך כותב מפורש שאין, השאלה מה שיטת הרמב"ם. אז הוא אומר שהרמב"ם סובר כמו החינוך, שבדיני בני נוח, אדם כן משים עצמו רשע. מה שנקרא אצל משפטנים, ההודעה היא מלכת הראיות. אז הוא אומר ככה, והנה כתבנו להכריח דהרמב"ם ז"ל, כתבנו להדיא דהרמב"ם ז"ל גם כן סבירה לי כשיטת החינוך, שבנוח נהרג בהודעת עצמו. והוא, עכשיו מה הראיה? ממה שכתב בהלכות סנהדרין הנ"ל, זה מה שהרג יהושע לאחן בהודעת עצמו, היה מדין מלך. הרי אחן הודע בעצמו, איך הורגו אותו? אין שני עדים. איך הורגים מישהו בלי שני עדים? אז אומר הרמב"ם, זה היה מדין מלך. זאת אומרת, בדיני המלך, זה מה שאמרתי לך קודם, בדיני המלך אדם משים עצמו רשע.
זה לא רק היה הודעה.
מה זאת אומרת לא רק היה הודעה?
הביאו אותם לאוהל,
הוציא את החומרים. זה לא חשוב, כל זה לא ראיות. בדין של בית דין, כל הדברים האלה זה לא ראיות לכלום. בית דין צריך לדון בית דין, כל המיסטיקות הן לא ראיות בדיני בית דין. עכשיו הוא אומר ככה, זה מלך, וביררנו שם במלך, אין לו יותר כוח לדון מדיני בני נוח. ומי שאינו מתחייב בדיני בני נוח, גם המלך אינו יכול להענישו. שימו לב לראיה, היה מופלאה. מה הוא אומר? הרי מלך יכול להעניש בן אדם על פי הודעת עצמו. והרי בני נוח, אין במלך יותר מאשר בני נוח. אז לכן ברור שגם בני נוח מענישים על פי הודעת עצמו. למה? כי דין המלך זה דין בני נוח, זה אותו דבר. שני הדינים האלה תפקידם, לנהל את החיים החברתיים, לתקן את שהחיים יהיו מסודרים. ההלכה לא עושה את זה, לא בהכרח עושה את זה.
עדיין אבל הלשון של נושאות הרן זה משכימו.
מה?
זה עדיין,
הלשון... בסדר, אפשר לפלפל, זה לא ספר הלכתי, אז קשה פה לדעת בדיוק מה הוא מתכוון. אבל די ברור, המלך, יש דינים שהוא דן לא לפי הדין, אחרת מה הבעיה? תקנות גם בית דין יכול לעשות, מה זה משפט המלך? אז אם צריך תקנה, גם בית דין עושה תקנות, מה הבעיה? מה, התפקידו של המלך לתקן תקנות? לא. הוא דן במקרים ספציפיים, האם צריך תקנה, אם יש חור בחוק, אז זה תקנה, בית דין יעשה את זה. אבל די ברור שלזה הוא מתכוון. אז מה בעצם כתוב פה? כתוב פה שבעצם זה תפקידו של המלך. אז מה זה אומר, אם נחזור למודל שתי הקומות? האמת היא שגם חושן משפט שייך לקומה ב'. זה מה שכתוב פה בעצם. אבל, זה לא אומר שאין קומה א', יש קומה א', ולא רק שיש קומה א', גם היא שייכת אלינו. זה משפט המלך. זאת אומרת, זה לא חושן משפט, כמו שחשבנו קודם, כמו שהרמב"ן אולי חושב, אלא זה בכלל משהו עוד קודם. כל ההלכה כולה, כל ארבעת הטורים שייכים לקומה ב', כולל חושן משפט. אבל יש קומה א', לא שזה לא מודל של שתי קומות. משפט המלך הוא קומה א'. ולכן אם גוי ויהודי, שנייה אחת, אם גוי ויהודי באים לדון בפנינו, איזה מערכת אנחנו דנים להם? מערכת בני נוח. למה? כי הרי גם אצלנו המלך יכול לדון בזה. זה מערכת ששייכת גם אלינו. זאת אותה מערכת. זה המינימום, המכנה המשותף ששייך לשניהם.
אבל חלק מהמשל הנצוות בני נוח זה לא רק בני מלך, זה גם למשל לא טהור שאסור לקלל את השם. זה לא קשור ל...
אני מדבר עכשיו על דינים המוניים, זה מה זאת אומרת.
דינים המוניים זה תקנה שבני נוח יתקנו לעצמם דינים.
אוקיי.
זה אקוויוולנטי לדיני מלך.
נכון.
אבל מה אתה עושה עם השם?
לקלל את השם זה לא שייך לבני נוח, אנחנו חייבים בזה לא מדיני המלך, זה בית דין עונש על זה.
אז בני נוח.
זה שייך להלכה.
אבל בני נוח.
זה בני נוח, הבית דין יעניש אותם.
זה לא המלך, זה לא תקנה של המלך.
לא, כשאני משווה את המלך אצלנו לדיני בני נוח, אני מדבר רק על דיני הממונות.
ומה עם השאר?
השאר זה לא קשור, זה להשתך לבית דין אצלנו, לא למלך בכלל. הרי לקלל את השם לא הופיע בשולחן ערוך, אסור לעשות את זה. זה חלק מההלכה. כשאני מדבר על דינים, רק דינים ממונות אני מדבר. דין אזרחים, מה שנקרא. אולי אני אסיים בדוגמה שתמחיש את זה יותר. כמה וכמה האחרונים שואלים סתירה בין גמרות. יש רב שמעון שקופ הידוע, שגם הוא כמובן קשור לעניין, אבל זה כבר לא מספיק. כמה אחרונים שואלים סתירה בין שתי גמרות. הגמרה בסנהדרין בדף נ"ה, הסוגיה של תקלה וקלון, אז הסוגיה משם משמע שהסוגיה של תקלה וקלון פירושו, אם יש בהמה שנרבעה ליהודי, אז צריך להרוג אותה. יש מחלוקת בגמרה אם זה מצד תקלה או מצד קלון. קלון שיגידו שזה פלוני רבה את הבהמה הזאת שמסתובבת ברחוב, אז הורגים אותה, או תקלה, הכוונה בגלל שנראה בעבירה. מסביר רש"י, הגמרא אומרת שם, גם במה שרבה קטן הורגים אותה. עכשיו, מה קורה על הצד של, על הצד של קלון? זה בסדר, כדי שלא ילבש את הקטן. אבל על הצד של התקלה, זה לא עבירה מה שהקטן עשה, אז למה הורגים אותה? לא נעברה בעבירה. זאת אומרת, רש"י כן, זה כן עבירה, מכשול עוון, זה עבירה. זאת אומרת, גם עבירה של קטן היא עבירה. זה מצד אחד. מצד שני, הגמרא ביבמות, דף למדבב, הגמרא דנה שמה על איסור בת אחת, איסור כולל, אז הגמרא אומרת שמה מה קורה עם קטן שנכנס למקדש והביא שתי שערות, והוא נמצא בשבת במקדש והביא שתי שערות, זאת אומרת שני איסורים חלו עליו בבת אחת ברגע שהוא הביא שתי שערות. זה ציור שהגמרא דנה בו. למד ג' לא למד ג' אז מה רואים? שהקטן מתחיל לעבור עבירות רק משעה שהוא הביא שתי שערות, ולא בתור קטן, שהוא נהיה גדול בקיצור, לא בתור קטן. להחליט, קטן עובר עבירות או לא עובר עבירות. אז יש כמה אחרונים, הנחל יצחק והאור שמח וחלקת יואב מעלה זה בתור אבא אמינה, אבל בסוף הוא דוחה את זה, קורא תיאר אותו לזה כיוון קצת שונה, אבל שלושה אחרונים לפחות הולכים באותו כיוון. ומה שהם אומרים, הם מבין את החתם סופר שהבאתי קודם, שאומר שבבני נוח המחויבות במצוות זה משעה שמבינים, אין שיעור של גדלות, משעה שמבינים. ומבין את הגמרא שאליה גם לא הספקנו להתייחס כאן, שלי קמידי שלבן נוח אסור ולישראל מותר, אין דבר כזה שלבן נוח אסור ולישראל מותר, מה שמאוד מצביע על מודל שתי הקומות. ואז הם אומרים, הרי בן נוח שעבר, שרבה בהמה כשהוא בן שבע.
אבל יש לך
מצב כזה, זה מה שאמרת, שמספר. לא, לזה אני כבר לא מספיק להגיע, אמרתי, אני מזמן את זה עכשיו. בן נוח שהיה בן שבע זה רבה בהמה. זאת עבירה, נכון? כי הוא נגיד שהוא כבר מבין לגיל הזה. בסדר? אין שום דבר שישראל, שבנוח אסור ולישראל מותר. אז יוצא שגם ישראל בן שבע חייב. ואותן עבירות ששייכות בבנוח, כמו למשל רביעת בהמה, על זה גם בישראל. הגיל הקובע הוא גיל של ההבנה בלבד, ולא הגיל של הגדלות. ככה אומרים כמה אחרונים. החלקת יואב בסוף דוחה את זה, אבל כמה אחרונים נשארים בזה למסקנה. למעשה כשחושבים על זה יותר, יש פה משהו קצת יותר עמוק. הטענה היא בדיוק שזה פשוט שייך לקומה א', זה לא עניין טכני, כי אין בנוח, כל מה שבנוח חייב, אבל גם ישראל. בסדר, אפשר להגיד, אז הוא חייב מגיל 13, הוא חייב מגיל 6, מה? הנקודה היא יותר עמוקה. הנקודה היא שבתוך כל ישראל יש בנוח, אז הוא יהיה חייב מצד הבנוח שבו, זאת אומרת, הרי זה ברור שהוא לא יכול להיות יותר גרוע מבנוח, הרי הוא גם קטן שמבין. אז בתור בנוח, אז הוא מדי, יהיה חייב בזה מצד הבנוח שבו. אז כיוון שכך, כל העבירות ששייכות בבנוח, הישראל, גם אם הוא קטן, זאת עבירה. והוא יענש על זה, לא בבית דין. בבית דין של מעלה. הוא יענש על זה. הרמב"ם כותב על שבועה. לא משביעים קטן לפי שהוא לא יודע עונש השבועה. לכן לא משביעים אותו. מה זה לא יודע עונש השבועה? אין עליו עונש שבועה. זה לא יודע עונש השבועה. הפוך. אם הוא קטן גאון, אז תיזהר ממנו. כי הוא יודע שהוא לא נענש על דברים כאלה. זאת אומרת, לא יודע עונש השבועה. התשובה היא שיש עליו עונש שבועה, כי שבועה זאת סברה. וכיוון שזאת סברה, אז כל קטן גם יענש על זה. כל הדברים שיוצאים מסברה, כמו שאמרנו בהתחלה, הרב ניסים גאון, כל אחד חייב בהם, על זה לא נאמר בכלל דין גדלות. דין גדלות נאמר על מצוות שהתורה מצווה אותנו. אז התורה אומרת, אני מדברת לבני 13. אבל דברים שיוצאים מסברה, מי חייב בהם? מי שמבין את הסברה. אז אם בנוח בן 6 מבין את זה, למה שיהודי בן 6 לא יבין את זה גם כן? אז הנה דוגמה אולי הכי חזקה, לזה שבתוך כל ישראל יושב בנוח קטן, השתי קומות האלה. ולכן כל מה שבנוח חייב, הישראל יהיה חייב מגיל שהוא מבין, ולא מגיל בגרות. לא מגיל גדלות. מהרגע שהוא מבין הוא יהיה חייב את זה, והוא יענש על זה בדיני שמיים. הוא יענש על זה, לא רק שהוא חייב כי זה עניין. טוב, אני אעצור כאן כי אי אפשר להמשיך יותר.
אבל לא
יהיה,
מה השלכות מעבר? מה השלכות מעבר, השאלה אם זה יהודי במקומה אחת שתי קומות. השאלה
האם
זה
מומשה, איך זה מתקשר? לא הגעתי לזה בחזרה, שכחתי. זה לוגיקה פשוטה, סליחה שייך למוסר, לוגיקה פשוטה. הרי כשאתה רוצה להגדיר מישהו, זה כבר אריסטו אמר, איך מגדירים? לוקחים את הצור ומייחדים את המין, נכון? כשרוצים להגדיר בן אדם, מה זה בן אדם? זה החי שיש לו תכונה שהוא מדבר, נכון? את הסוג הכללי יותר, ובתוכו אני מייחד אותך. כך תמיד מגדירים מישהו, נכון? אז אתה רוצה להגדיר יהודי, אז איך אתה תגדיר? יהודי דתי, איך אתה תגדיר אותו? תגדיר אותו שהוא לא רוצח. כל אדם צריך לא לרצוח, זה שייך לקומה א'. אתה רוצה להגדיר יהודי, אתה לא יכול להגדיר אותו דרך קומה א'. אתה חייב להגדיר אותו דרך קומה ב', כי רק היא זו שמייחדת אותו. מה שייך להגדיר יהודי דרך קומה א', קומה א' מייחדת, מחייבת את כולם. אז כשאתה רוצה להגדיר, אמרתי, זו שאלה סוציולוגית, ברור שרצח יותר חמור. אבל כשאתה רוצה להגדיר מי שייך לקבוצה הזאת, ברור שאתה לוקח את המאפיינים הייחודיים.
אז אבל לפי העניין הזה, אני חייב לקחת דבר שהוא פחות.
רק בקומה ב'.
רק כדבר
שהוא פחות ברור. כן, ברור, רק דברים שהם לא מובנים. כי באיסורים הלא משותפים, גם שם, הרי יש דברים שבני נוח מקיימים גם אם הם לא חייבים. אז מה הטעם להגדיר, הרי שאלה סוציולוגית אנחנו מדברים עכשיו, נכון? מה הטעם להגדיר יהודי דרך זה שהוא בן אדם מוסרי? אתה יודע מה, בני נוח לא חייב להיות מוסרי. זה לא חייב להיות קיים כל מיני. כל בן אדם הוא כזה, זה לא נכון להגדיר בן אדם, זה לא נכון להסתכל לך על הדבר. זה לא של היחסי.
עד כאן שורו של הרב מיכאל אברהם ביום חמישי, אור לחשוון תשס"ז, בנושא מצוות בנוח, מבט על היחס בין התורה ובין ערכים אוניברסליים.